רק רציתי להשלים ולומר בקשר לשיעור הקודם, שדיברנו על כך שכל ניסיון למעשה הוא מהווה מעין אבן שתחתיה יש אוצר גדול, ויגל יעקב את האבן מעל פי הבאר וישתו העדרים, שלמעשה כל ניסיון בבחינת אבן שנמצאת על פי הבאר ושגוללים אותה ברמה כזו או אחרת של קושי, יעקב אבינו גלל את האבן בקלות, כמו שמוצאים פקק מעל גבי הצלוחית, כך אומרים חז"ל, ויגל את האבן, מלמד שכוחו גדול. אז כל אחד גולל את האבן לפי כוחו, אבל הכלל הוא שבאמת, כפי שאמרנו, שכל ניסיון וניסיון מבחינה של אבן על פי הבאר, והבאר הזו היא כמובן מלאה במים צוננים וטובים, נקיים ובריאים, טהורים, אם אדם זוכה לשתות אותם, מה טוב. כן. מים עמוקים, עיצב בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. כן? אז בעומק הניסיון יש מים טובים מאוד, מים עמוקים וטובים. ואיש תבונות ידלנה. מישהו נבון, ולענייננו, אותה הבינה שאנחנו מדברים עליה, זה באמת היכולת להבין את תפקידו של הניסיון. מישהו נבון לפגוש את הניסיון בנחת רוח, בישוב הדעת, קור רוח. בפתיחות, בענווה, סוף סוף הוא יזכה ליהנות מן המים הצוננים והטובים והמבריאים שנמצאים בתוך הבאר. אומנם כבר דיברנו על זה, דברים שאמרנו בשיעור ראשון, אולי אפילו בשיעור ראשון שני, נחזור להם כאן בהקשר של סיום חטיבת השיעורים שעסקו בערך הניסיון, ונאמר שחשיפת המים של הבאר, כן, חשיפת התוך של הניסיון, כן, תוכו רצוף אהבה, תוכו של הניסיון, תוכו של הניסיון כולו מלא אהבה, אהבה של השם יתברך אלינו, שמועיל באמת להביא לנו את הניסיונות בפורמט המתאים, בעטיפות המתאימות, כן, אבל מתחת מתחת לעטיפות האלו יש מתנה נדרת, כן? אותם המים הנפלאים שיש בתוך הבאר הזו, אמרנו כבר שהם מקרבים אותנו לשם יתברך. הם בעצם נותנים לנו את ההרגשה הנפלאה שיש לנו עסק פה רק עם השגחה אלוקית. שכל מה שקורה הוא לא מקרה קרה בלתי טהור, אלא כל מה שקורה זה שיח מתמשך בין הבורא לבין האדם. על ידי סילוק של העטיפה החיצונית, כן? שמתאפשר על ידי גישה נכונה וניסיון, הרי אנחנו נדבקים בשם ברך, כך אמרנו, אנחנו זוכים להרגיש קרבת אלוקים, קרבת אלוקים לי טוב, כך אמרנו כמה וכמה פעמים, ולמעשה זה מה שמביא לידי ביטוי את שני המידות המרכזיות שבנפש, שאדם זוכה להיפגש עם ריבונו של עולם, מתרחש, כן? נשמע לכם אולי מוגזם, אבל מתרחש מה שקרה ליעקב, יעקב אבינו, כן? בחלום הסולם, כאשר הוא קם בבוקר, כן, ובעצם פתאום הוא הבין איזה השגות נפלאות אפשר להגיע במקום הזה. אותו המקום שרק בערב שלפני, מבחינתו היה מקום אדמה קשה וצחיחה, ועם איזה אבן שהוא שם למרשותיו, פתאום המקום הזה הוא מקום שבו חולמים חלומות נפלאים ועצומים, חלום מסולם. אז מה הוא אומר בבוקר שהוא קם? ויקח את האבן ששם למרשותיו, ויאמר, איך הוא אומר? כן? אכן יש השם במקום. אכן יש השם במקום הזה מנוחי, לא ידעתי. שאם ידעתי, לא ישנתי. זאת אומרת, אם הייתי יודע שיש השם במקום הזה, לא הייתי מתייחס לניסיון בשינה, בתרדמה, בגישה חיצונית. הייתי כבר יודע, הייתי כבר מחבק את ריבונו שלה מההתחלה. אבל יש מצבים שאנחנו לא יודעים את זה, עד שאנחנו לא חולמים את חלום מסולם. עד שאדם לא זוכה, כן? דווקא מצב של שינה, כן? דווקא מצב של שינה, שאדם מבטל את העירות החיצונית שלו. דווקא אז הוא מסוגל להגיע להשגות הפנימיות, לחלום הסולם, למצב המתעלה, כן? העולה, מתעלה, העולה בית אל. כן? אז הוא מגיע להבנה, כן? דווקא מתוך, כן? מתוך השינה הזה, כן? הוא מגיע להבנה של מה נורא המקום הזה. ואז הוא קונה את מידת היראה ואת מידת האהבה. אכן יש השם במקום הזה, זה מידת האהבה, כן? מה נורא המקום הזה, זה מידת היראה. יוד כאביו כאיזה מידת הרחמים, מידת אהבה. זאת אומרת, הוא משיג בעצם השגה כפולה. הוא משיג את הקדוש ברוך הוא רחוק מכל רחוק, אין סוף ברוך הוא, שאין לנו שום השגה, ולד מחשבה, תפיס הבא, זה היראה. ואהבה זה מצד קרבתו אלינו. בעצם ניסיון שאנחנו עומדים בו, זה חידוש, זאת אומרת, זה נובע מתוך דברים שאמרנו, ודיברנו על קרבת האלוקים שנוצר מתוך הניסיון, אבל פה אנחנו באים קצת לשכלל את המושג ולומר, שככל שאנחנו חושפים את המעטפת החיצונית של הניסיון, אנחנו למעשה מאפשרים למידת היראה ואהבה שבאנו להתעורר. שערי המידות האלה מתעוררות רק לרגלי השגה אלוקית. והשגה אלוקית זה להיות בעל ניסיון. עד שאתה לא מבין שהחבר הרגיז אותך כדי שאתה תצמח, עד שאתה לא מוציא את עצם הלוז מתוך הניסיון, עד שאתה לא פוגש את פוטנציאל הצמיחה שבניסיון, אתה לא מרגיש אהבת השם. אתה לא מרגיש יראת השם. זאת אומרת, חוויה כפולה נהדרת. אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. אני יכול לצמוח ממצב מסובך כזה. נשרף לו הבית והוא צמח מזה. נדפקה לו המכונית והוא יצא מזה סבלני יותר, רגוע יותר, מצדיק את הדין יותר. יואו, זה נורא. צחוק עשה לי אלוקים. כל השומע יצחק לי. מי יוכל להאמין שהפכתי את המצב הזה? מי בעצם מצרה לישועה? זה המפגש עם ריבונו של עולם. זה מוליד את היראה ואת האהבה. זה גורם לנו להרגיש, וואו, העולם הזה נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. אפילו המצב הזה, ריבונו של עולם, נמצא בתוכו. זה היראה. זה יראה של אין סופיות של הבורא. איך אומר רב מוסר אבירה? תרשו לי רגע. תקרוא את זה. אנחנו לא הגענו לדף אגב. לא, לא, נגיע. אבל איך אומר הזה הרב? פשוט משוגע ללשון שלו. אני רוצה להחמיץ את זה. שהוא מדבר במידת הסבלנות. זאת אומרת, זה כדי להבין את העניין של היראה והאהבה שבניסיון טוב יותר. כן. והלוואי ש... בעזרת השם, תחזרו ותספרו לעצמכם, ואולי לי גם, שחוויתם את זה קצת, אבל תראו מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, שאנחנו עומדים בניסיון, הכל לפי גודלו של ניסיון, הכל לפי הקושי שבו, שאנחנו מצליחים לחשוף בתוכו את נקודת הצמיחה, אנחנו יותר מתמלאים ויראה. הנוכחות האלוקית מתבררת לנו ברמה, מה, גם פה אתה נמצא? גם פה אתה נמצא? בתוך הניסיון הזה? בוא, אני חשבתי שאני מתפוצץ. חשבתי שפה אתה לא נמצא. חשבתי שזה אזור הפקר, שזה מובלעת של המזיקים. גם פה אתה נמצא, ריבונו של עולם? גם מזה אפשר לצמוח? יו, אני בהלם. אתה כל יכול, ריבונו של עולם. אז מתעוררת יראה. כך אומר מידת הסבלנות. מידת הסבלנות, מידות הראייה, אז הוא אומר, הסבלנות... הסבלנות חמושה היא באמונה רבה. סבלנות זה סוד העמידה בניסיונות. להיות סבלן, לא להגיב מהר, לא להגיב תגובה ספונטנית. דיברנו על הגשם ועל החום שעדיין נמצא בתוך גשם. אל תגיב מהר. התגובה הספונטנית שלך היא תגובה שבאה מהמקום הנמוך, והיא בדרך כלל לא תגובה פותרת ניסיונות. היא תגובה מסבכת, היא תגובה שמגדילה את הפער בין הציפייה, בין הרצון הנמוך שלך, לבין הרצון האלוקי שמתחבא וכמוס בתוך הניסיון. התגובה הראשונית היא בעייתית, היא מסבכת מאוד מאוד. זה סוד הסבלנות. תמתין. לאט לאט. הס, ואחרי זה קטט. הסקט הוא שמה ישראל. הס, ואחרי זה קטט. אתה רוצה להקשות קושייה? קודם כל שתוק. אחרי שאתה שותק, תבין מי מדבר ומה הוא מדבר. אז תוכל גם לקטט. אז תוכל גם להתנגש עם האמירה שלו. אבל זו התנגשות מסוג אחר לגמרי. התנגשות מכובדת, מלאה ערכה, מלאה הרגשה של כובד המשקל של סברת הזולת. עכשיו אני גם יכול לשאול. בסדר? סבלנות. הסבלנות חמושה היא באמונה רבה. מאוד. עד שהיא מכרת, שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש. כי חיי אלוקים חיים ממלאים את כל החיים. זה מה שהסבלנות יודעת. יודעת שחיי אלוקים ממלאים את כל החיים. ועל כן, משפטה של הסבלנות מהו? ועל כן, גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, מעשים שכלפי חוץ נראים כהרס מוחלט, רמיסת קודשי שמיים, מעשים קשים מאוד, כפירה. ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, כל מיני דעות מוזרות, קומוניזם וסוציאליזם ופילוסופיות כאלו ואחרות, וכל מיני איזמים למיניהם, הסבלן רואה את גרעין האמת בדעות האלו. הוא רואה את אלוקים בתוך הכפירה. הוא יודע שבתוך הכפירה, בעומק המעטפת החיצונית שלה, יש כוונה רצויה. הוא מסוגל לדלות את גרעין האמת של הכפירה, ואדרבה, על ידי השימוש בגרעין האמת, הוא מסוגל להציל גם את הכופר, ולהגיד לו, אני יודע לאן אתה שואף, כי אני יודע את הגרעין הפנימי, שבשמו אתה הולך לכפירה. אני יודע לאן אתה שואף. אני יכול להציל אותו מההתנהגות החיצונית של הכפירה, כי הכופר עצמו, הוא לא מודע בצורה שלימה מה מניע אותו לכפור. אבל הסבלן המאמין, הוא יכול לרדת לעומק התופעה של הכפירה, לגלות הגרעין הפנימי שלה, ולאפשר לגרעין הפנימי להתגלות דרך מעשים יותר מכוונים. כמו שאני בא לנער מתבגר. מרדן. אבל אני כמבוגר יודע את הגרעין הפנימי של המרד. הוא רוצה עצמאות. עצמאות זה דבר חשוב. הוא רוצה דעה משלו. הוא רוצה לסלול את דרכו לבחירה חופשית. דבר נפלא. אני מבין אותך. מוישלה, אני מבין אותך. אבל אתה יודע שאתה לא חייב לעשות את זה דרך רישון סמים? אתה יודע שאתה לא חייב לעשות את זה דרך לשרוף את הבית של ההורים שלך, לקלל את אמא שלך ואבא שלך? אתה יודע שאתה לא חייב לעשות את זה? זה מופרע, זה מוגזם. אתה קורא את הענף שעליו אתה יושב. אתה רוצה להיות עצמאי, אבל תוכן העצמאות, אם תתבונן בו, תוכן העצמאות, הוא עומד בסתירה עם חוסר כיבוד הורים. אתה קורא את הענף. אז אני, בתור אדם מבוגר, שעבר את התהליכים האלו, וגם אני שאפתי לעצמאות בגילך, וגם אני כאשר אמא שלי, כן, באה להעיר אותי בבוקר, להעיר אותי כדי שאני ארוץ לאוטובוס, כי האוטובוס עוד מצא לבית הספר, גם אני בעטתי בה, כן, באבונותיי, אל תפרי לי לישון. אבל גדלתי, והבנתי שלא הייתי צריך לנהוג כך. ואת העצמאות הייתי יכול להשיג באופנים אחרים. אז בוא ואזור לך, על ידי הבנה מפוקחת, מתוך סבלנות אמונית, ושורש האמת שבתוך תהליכים, אני יכול לעזור לך עכשיו לגלות את גרעין האמת הזה בצורה יותר אתית. פחות בחוסר מוסריות, בחוסר אחריות. זה הסבלן. הוא יודע שחיי אלוקים חיים, מתגלים בכל. ויש בהכרח בתוך הלב של הכופר, של בעל הדעות המוזרות, ובמעמק הנשמה, אור חיים של קודש תמיר, שהוא מתגלה בצדדים הטובים, שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל השדרות, החרבות שלנו, נגועי הכפירה והחולי הספקנות. איך מתייחסים לאותם אנשים? לפעמים, איך מתייחסים לאותם אנשים בעולם מושגים של אנשים דתיים מסוימים, שמסתכלים על הכפירה, איך הם מתייחסים לכפירה, איך מתייחסים לכופרים? יש פה הוראת דרך. מהו עומק ההתבוננות שאנחנו צריכים להתבונן בתוך אירועים, בתוך תופעות, תופעות קשות, צריך להבין, כפירה זה לא דבר פשוט. אבל הרב אומר, אם אתה סבלן, אתה תדלה את הגרעין הפנימי. ושתדלה אותו, אומר הרב בתחילת הפסקה, לא רק שהמגע שלך עם הכפירה לא יצנן את יראת השמיים שלך, אלא אפילו יגביר אותה. למה הוא יגביר אותה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא גם בכפירה. לית אתר פנוי מיני. עד היום חשבתי שהוא מצוי רק מתחת לציצית שלי. רק שהוא מצוי בתפילין של ראש שלי, ביד שלי. פתאום אני רואה שהוא מצוי גם ברפת, גם בזבל, גם בכפירה. איזה חידוש מרעיש. באופן אוטומטי זה מקפיץ בצורה שלא תאמן. את יסוד היראה שבנפש, ולא פחות מזה את אהבה. היראה, היא מדגישה את חוויית, אוי, ריבונו של עולם, איזה גודל. אין סוף ברוך הוא. אהבה, למרות הגודל שלו, הוא איתנו. הוא איתנו בפרטי החיים. הוא איתנו באירועים הקטנים. עד כדי כך הוא מדקדק, כן? עד כדי כך הוא מדקדק בתקנתנו, בבריאותנו. עד כדי כך שהוא מצוי אפילו בצחצוח המזלג של הזולת שמצחצח את המזלג עם הסכין בארוחת הצהריים. ואני אמור עכשיו לשמוע את כל השם בתוך הצחצוח הזה, בתוך הניסיון הזה. גם פה אתה נמצא ריבונו שלם. תחילה מכבודכם, צעדתי פעם משירותים בשדה התעופה לוד. הלכתי לבוא את אחי. אז שיצאתי, התחלתי לברך אשר יצא, אז חבר קיבוץ ראה אותי שם, הוא הולך לבקר, הוא הולך ללוות את ביתו, שנסע. אז יצאתי עם הזה, אז הוא פגש אותי שם, ותוך כדי כך, הוא אמר לי שלום, ואני... אז שואלתי, מה אמרת? ברוך אתה, שם אלוקים מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברב ונקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני הכיסא וכבודיך, שאם יסתם אחד מהם. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חושב שאכפת לו מהנקבים והחלולים? אתה חושב שהוא מתעסק עם הדברים? מה אתה מכניס אותו לתוך הברוך הזה? מה אתה מכניס אותו לתוך התא הזה של השירותים? אמרתי לו, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. עם כל הגודל שלך, כיסא כבודך, כמה זה גבוה. אבל כל כך אכפת לו מאיתנו. הוא כל כך נכנס לעניינים היומיומיים שלנו. ואפילו הוא טרח להגיד לנו כמה וכמה הלכות גדולות וחשובות בהלכות בית הכיסא. לא רק בהלכות בית הבחירה, גם בהלכות בית הכיסא. זין סעיפים, י' א' סעיפים בהלכות בית הכיסא. קח את הסימנים הקטנים של כל הפוסקים, תקבל משנה רחבת ידיים שכולה נוגעת רק לשאלה, איך אדם יושב בתוך בית הכיסא. וזה הדרכות אלוקיות. עד לשם הוא ירד, הוא שלשל את החבל הזה. מי הערבות העליונות, מי כיסא כבודו, ועד לשם. אני מאמין בזה. אתה יודע מה? בגלל שאני מאמין בזה, אז אני יודע שבעצם זה לא סתם פעולה בהמית. גם בזה נכנס ריבונו של, גם פה יש הדרכה. גם זה פעולה בעלת ערך. גם אותה הוא חושב לבעלת ערך. מתי אנשים מבינים עד כמה חשוב לעזור לעניים? שגם ראש הממשלה עוזר לעניים. אם אדם גדול כזה במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, אם גם הוא, כן, יורד אל העם, אני גם מוכן לרדת. ריבונו של עולם, יורד עד לכאן, אז אני יודע שהפעולה הזו היא חשובה, וגם פה אפשר לגלות אותה. ולא נגזר עליי, כשאני עושה את הפעולה הזו, להרגיש כמו בהמה פחותה ושפלה. לא, הוא מדריך אותי גם בפעולה הזו. ולא נגזר עליי להרגיש בשעה שאני אוכל, ששם אני איזה בהמה נהנתנית. כי גם פה הוא יורד, וגם פה הוא מדריך. חודשיים, שלושה לאחר מכן, פגשתי את אותו אדם בקיבוץ, וברכתי על תפוח. ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. עוד פעם אתה עם הברכה. הפעם בירכתי אותו על פרי העץ. והיו שם המון פקנים שמפוזרים על הרצפה. זה היה עונת הפקנים שכל הרבה מהפירות יורדים למטה. אחד איזה פקן שם. ברוך אתה, בורא פרי העץ. כן, זה ניתן לי ממנו. כמה חמלה יש לו. כמה אהבה. הפקנים האלו, נכון שבתהליכי טבע זה פורח, אבל מי יצר את תהליכי הטבע? מי גרם לכל האמצעים האלו להימצא כדי שסוף סוף אני אוכל ליהנות מהפקן הזה? כך תברך! מה זה מברך? כך תברך! אני נהנה מזה זכות. זו זכות. זה מוליד אהבה. המציאות שלו בתוך הניסיון, אם כן, גורם לנו חוויה כפולה. אהבה וירה. אם כן, זה כמובן, כמובן, על ידי חוויית אהבה ויראה, כן? החוויה המאוזנת שבין יראה ואהבה, על ידי זה אנחנו גם זוכים להיפגש עם צלם אלוקים שבתוכנו. צלם אלוקים שבתוכנו זה המרכז הרוחני, שכרגע הוא מתבלט ויוצא, כן? כרגע הוא מופיע, הוא מרים את הראש. פתחנו לו פתח גדול, פתחנו לו חלון רחב ידיים, זו יראה ואהבה. על ידי התייחסות הנכונה לניסיון, אכן, אנחנו יוצרים שרשרת מופלאה ביותר. התעוררות כוחות אילאים בתוך הנפש, יראה ואהבה, ומתוך כך צלם אלוקים, כן? רוח אלוקים הכללית, כן? הקשר האלוקי לאדם באמצעות הנשמה, גם היא מתגלה. והדבר הנוסף בשרשרת הנפלאה הזו, אתה גם תאריך את צלם אלוקים שזולתך, כי עכשיו פיתחת את העיניים הנכונות, כן? באמת להסתכל, להסתכל תמיד על פנימיותו של כל דבר. גם את הזולת, אתה תכיר עכשיו בתור נושא צלם. כמו שחשפת את זה אצל עצמך, אתה תחשוף את זה גם אצל הזולת. כן. כמה וכמה רווחים. זה דברים שאת רוצה לומר בקשר לשיעור הקודם, ששאר בכלל לכל תורת הניסיונות, שרחבנו בה בחמשת השיעורים האחרונים. אז אנחנו נתחיל היום את הנושא הבא. הוא שייך כמובן לנושא שכבר דיברנו בו, הוא נושא שנדרש לברר אותו בעקבות הנושא שבררנו. אנחנו נראה מי את הקשר. הכותרת הראשונה, השתמשתי פה מושגים שעסקנו בהם, כך שזה לא יעזר לכם, כל מי שהיה בשיעורים. פעולת ההצפה, כן, מגבירה את הרגשת הביקורת. ולכן צריך להקדים תרופה למכה. כל מי שנדבו ליבו להתחיל את העבודה שעליה דיברנו, הוא בטח מרגיש נורא נרגש לקראת פעולת ההצפה. כי הרי אמרנו שבלי פעולת ההצפה, כן? כלומר, אולי נחזור על זה בכל זאת, פעולת ההצפה זו אותה פעולה שנדרשת כאשר אנחנו נפגשים עם ניסיון. נחזור על הניסיון שאמרנו לה באחד הפעמים. חברי פתח את החלון בליל חורף, והרוח הקרה מנשבת ישר לאוזן שלי. קשה, נכון? קשה. מיד מרגישים את הקושי, נכון? מה זה הצפה? מה זה מציף בי? אני לא שופט אותו בכלל, אגב. הוא לא בעניין. בשלב זה הוא לא בעניין. אני עכשיו נותן לאירוע הזה להציף בי תחושות. כאשר אני חייב למלל את התחושות האלו. כן? מי ימלל? גבורות השם. למלל. דאגה בלב איש, יסיחנה. צריך להסיח את הדאגה. לא להשאיר את ההרגשה בצורה סתומה, אלא לתת לה תואר. הרגשה שאני מרגיש עכשיו כלפי חברי, זה רצון אז להביא לו בוקס בפרצוף. זה להגיד לו, לך לכל הרוחות. זה לכעוס עליו. לנזוף בו. כלומר, נדבר בשפה של ערכים, של מידות. איזה מידה זה מעורר בי הדבר הזה? קנאה וזעם, כעס ותוכחה, שנאה וצרות עין. אני צריך להפוך את הרגשות למילים. כי המילים, אמרנו, הם אלו שיצרו את סדר היום המוסרי שלי. סדר היום המוסרי שלי בנוי מתחושות הליקוי שאני זהיתי בתוך נפשי בעקבות המאורע הלא פשוט. עליתי על המתח. מה זה הציף בי? חולשה נוראה בשרירי הידיים, סרבול קשה, חוסר כושר, פעימות לב פראיות. זה סדר היום שלי. עם זה אני הולך למורה ההתאמנות שלי. בהתאם הוא ייתן לי סט תרגילים שיחזקו בסיבולת לב ריאה, חיזוק של ידיים. אני חייב לאפשר לאירוע להציף בי. פעולת ההצפה, באופן מובן, כל מי שרוצה לקרב אל מלאכת הקודש הזו, ונדבו ליבו להתחיל להציף את הליקויים שלו, ובצורה חופשית ומשוחררת, מלאת ענווה ורצון טוב, לקרוא לדברים בשמם. כן, אני כעסן, אני אכזר. התעורר בי אכזרות, התעורר בי רצון אז לעשות פעולה שלילית. את זה אני צריך לתקן, התעורר בי גאווה. חשבתי את עצמי, מה הוא יעשה לי דבר כזה? חצוף! התעורר בי גאווה. בבין לילה, באישון לילה אפלה, בשעה שחדר לי, האוויר הקר לתוך האוזן, התברר לי לפתע שאני גבתן וכעסן. עם זה אני קם בבוקר. זה תוכנית העבודה שלי. אבל צריך לשים לב פה. בזהירות מרובה. ההתעוררות של הביקורת כלפי עצמי היא מסוכנת. היא יכולה ליצור חוסר איזון בין המקום הבטוח שלי למקום הפתוח לביקורת. חייב להימצא איזון בין הפעולה ההכרחית של הביקורת. חייבים לבקר את עצמנו, כי אנחנו לא מושלמים. אנחנו חייבים לדעת איפה נתקענו, איפה אנחנו על הג'נטים, איפה יש לי פנצ'ר, איפה אני שרוט, איפה אני חוליגן, איפה אני לא בסדר, איפה אני לא מוסרי. אני חייב, אחרת אני משמיד מידי את כל הסיכוי בכלל להיות ממראי דחוש בנה, בעל חשבון נפש, לתקן משהו בכלל. זה הכרחי. אבל צריך להקדים תרופה למכה. איך אמר אחד הפוליטיקאים? לעשות מלחמה כאילו אין שלום, ולעשות שלום כאילו מלחמה. לבקר! אבל בזמן שהביקורת הזו לא תגרום לתופעה שלילית של קיבורת. אסור להיקבר. אגב, היום שמתי לב שהמילה קבר וקבר באנגלית זה לחסות, זה מעניין. יש איזה דמיון לפעמים בין מילים, כמו אייר ואוויר, וכן, דברים עניים. קבר, קבר. To cover, to cover, כן. כן, לחסות. בכל אופן, צריך להיזהר מאוד שפעולת הביקורת לא תיצור בי את ההרגשה של נקברתי מתחת לרע שלי. אתה בא בעצם לטפל ברע, והוא מטפל בך. אתה בא להוציא את הניצוצות ממנו, והוא מוציא ממך את הניצוצות. זה דבר שצריך בזהירות. כלומר, מותר לך להתעסק בביקורת רק לפי המידה שאתה מכיר את תעודת הביטוח. שלמרות שמצאת את עצמך צריך תיקון, יש לך ביטחון עצמי אדיר. שיהיה מה שיהיה, אתה טוב. וכל הגילויים האלו, כל הגילויים שגילית, הם לא משנים את עיקר האופי שלך. הם לא משנים את ההגדרה הפנימית שלך שנברא בצלם. אדרבה. הם משמשים לך אתגר, שמי שנושף באורפו של האתגר הזה, זה הנשמה שלך. זה כוח הטוב הפנימי, שהוא לא חט משום דבר. אדרבה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הביקורת, היא חושפת אם כן, נקודה שצריכה תיקון בנפשיות שלך, בנפשיות שלך, במידות שלך, ברגשות שלך, בדמיונות שלך, במעשים שלך. אבל אל מול הפגמים האלו מתייצב, או צריך להתייצב, ביטחון עצמי, פנימי, גדול, אמון בנשמת האדם. שנשמת האדם לא תיתן לו לעולם להתייאש, לומר נואש, ליפול. כתוצאה מהגילויים המדהימים והמסעירים האלו על היותו כעסן, גאוותן, קנאי, צר עין, לא יעזור שום דבר. אני מלא בחוסן פנימי. אלוקי נשמה שנתת בי, תהורה. אני פוקח את עיניי ואומר, מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי בחמלה. אני מודה על החזרת היסוד הרוחני הזה אל תוך תוכי. אני חש אותו. אני ער למציאותו. הוא לוחש לי בלי הרף. אתה טוב. לא משנה מה יהיה. הרע הוא מקרי לך. הוא מקרי לך. אתה יכול לנצח אותו. אדרבה. אתה יכול להפוך אותו לחומר גלם להתקדמות. אבל אסור להיפגש עם הביקורת לפני שיש את הידיעה הסגולית. פעולת ההצפה מגבירה את הרגשת הביקורת באופן טבעי, ולכן צריך להקדים תרופה למכה. מהו העוגן הבטוח לאחוז בו ולהגן על הדימוי העצמי גם בעת חשיפת החולשות? חייבים לשאול את השאלה הזו. צריך להחזיק היטב בעוגן הזה כאשר אנחנו צוללים לעומקים כאלו או באזורים יעל כאלו ששם יש זרמים חזקים. זרם הגולף, כן? הוא זורם בעוצמה של 24 קילומטר לשעה. אם יורד צוללן בזרם הגולף והוא לא נקשר לחבל העוגן של הספינה, הוא יכול למצוא את עצמו בזמן קצר, פשוט במרחק אדיר, כן? משם. הביקורת זה זרם גולף. זה דבר קשה. זה דבר שואב. אנחנו מכירים את זה. ביקורת זה לא דבר קל. אגב, זו הסיבה שאנשים לא רוצים לבקר את עצמם. אחת הסיבות שאנשים חוששים לבקר את עצמם, הם חוששים להיסחף בזרם זה. שאחרי זה כבר, הדימוי העצמי שלהם יהיה נורא חלש. הם לא יכלו לסקוף קומה, הם כבר לא יאמינו בעצמם, אז הם עדיפים לא להסתכל על הביקורת. אבל זה לא הפתרון. כי צריכים לצלול לעומק הזה. כי אם לא תצלול לעומק הזה, לא תגלה את האוצר. לא תגלה את האוצר, אמרנו. אם לא תהיה מוכן לגלות החסרונות שלך, אם לא תהיה מוכן להפוך את האבנים האלו, לא תמצא את האוצר שחבוי מתחת לגאווה. אם לא תעבוד על הגאווה, לא תמצא את הענווה שחבויה מתחתיה. אם לא תעבוד על הגאווה, לא תמצא את הגאווה שבקדושה. כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שלעיתים העבודה שלך זה להסיר את הגאווה ולגלות תחתיה את הענווה הטהורה, ולעיתים העבודה שלך זה להפוך את הגאווה הטמאה לגאווה של קודש, שנאמר, ויגבה ליבו בדרכי השם. אם לא תצלול לזרם הגולף, זה לא יעבוד. אבל אתה צריך לקשור את עצמך לחבל העוגן, שישמור אותך במסלול ובנתיב. מהו העוגן? הבטוח, לאחוז בו, ולהגן על הדימוי העצמי גם בעת חשיפת החולשות. יש שאלות לגבי שתי הסעיפים האלו? שרוצה לשאול משהו? רחמים, מה השאלה? בבקשה.
האם יש השלכות למעשים או אפילו למחשבות?
עוד פעם? האם יש השלכות?
השלכות למעשים או גם למחשבות עד שאני מגיע עד שאדם מגיע לאותה נקודה שבו הוא מבין שהכל בעצם ממנו.
יש השלכות. אתה שואל, האם יש השלכות למעשים ולמחשבות שאדם עושה עד שהוא מגיע למסקנה שהכל ממנו? כל מעשה, כל מחשבה שנחשבת, כל רגע שנרגש, כל דמיון שמתדמיין, מבלי שהוא עבר את קור ההיתוך של הניסיונות, של הדיאלוג עם ההכוונה האלוקית, הוא בעייתי. הוא בעייתי, הוא מטעה אותנו בדרך. הוא גורם להרחבת זווית השגיאה. לשמחתנו, יש פעולות ספונטניות, כבר דיברנו על זה לא פעם, לשמחתנו, בחסדי השם יתברך, יש פעולות רבות, שלמרות שהן לא הופקו מתוך הניסיונות, הן נמצאות בנו בלי ניסיון. דרך ארץ קודמת לתורה. הן שומרות שהשגיאה לא תהיה גדולה מדי. יש איזה איזון ראשוני, כן? בין תנועות הנפש השליליות לתנועות נפש חיוביות שקוריות דרך ארץ שקודמת התורה. האיזון הזה הראשוני, אם אדם לא פוגע בו, אלוקים עשה את אדם ישר, הוא שומר שהשגיאה לא תהיה גדולה מדי עד שתתקרב למלאכה של הניסיונות. זאת אומרת, המבנה המוסרי הראשוני של הנפש הוא מאפשר שהשגיאה לא תהיה גדולה מדי. עד שתגיע לשדה הניסיונות ותתחיל לעבוד את עיקר העבודה. אבל אם אתה לא תשתמש בהנחיה הראשונית כדי להגיע סוף סוף לזרם הגולף ולהתחיל להתמודד, גם ההנחיה הראשונית תתקרסם. ואז פחות ופחות הנחיות אמיתיות יהיו בתוכך. דרך הארץ נשחטת לאט לאט. ואז התנועות הנפשיות יותר ויותר מייצגות את החלק הרע שבאדם. ופה השגיאה מתחילה להתרחב יותר ויותר. השגיאות יכולות להגיע, כן, לממדים כאלו שצריך תהליכים מורכבים כדי לנער את האדם. אז באופן כללי, תנועות הנפש שאנחנו מרגישים אותם בתוכנו, והם לא תוצר של התמודדות עם ניסיונות, תנועות הנפש שלהם, קיים בהם איזון בסיסי בין טוב לרע, וצריך להשתמש באיזון הזה כדי לקדם את עצמנו לשלב ההתנסויות. כן? לא לסמוך עליהם יותר מדי, לאורך ימים ושנים. לא לסמוך עליהם. כן.
בסדר,
אבל
לא כל כך הבנתי עניין העוגן.
אנחנו שאלו את זה, כן? דיברנו. קודם כל, אנחנו מבינים שצריך עוגן, נכון? אני חייב להבטיח לעצמי שלא משנה איזה חסרון אני אגלה בצד הבחירי שלי. בחרתי ברע, גנבתי במקולת, עשיתי דבר כזה וכזה. אני רוצה להיות בטוח שגם אם אני אגלה, כן? את החלק הרע הזה שבתוכי, בדימוי העצמי החיצוני שלי. זה דימוי עצמי חיצוני. יש דימוי עצמי חיצוני שהוא בנוי מהמעשים שאני עושה. ההישגים שלי, הכישלונות שלי. זה דימוי עצמי חיצוני. אני רוצה להבטיח שכאשר אני אפגש עם הדימוי החיצוני, או במילים של החבר'ה, שאני אסתכל במראה, אני לא איפול מה תולולה. אני לא איפול מה חצ'קון, זה הכל. מכירים את המצבים האלה? שהיינו נערים פעם, כן? היינו מסתכלים על הרי, אז משהו אולי עומד במקום. סוחר שהגעתי פעם, ברוך השם כבר, זה לא מטריד הרבה שנים, איזה מאושר אני, קרחת יש לי. אבל היו תקופות, רבותיי, מה אני אגיד לכם? כשאני הגעתי לארצות הברית פעם ראשונה, היה לי דווקא אף פי שבחינה גנטית אני דומה לאמא שלי, ואמא שלי זה גזר דין לקרחת, אין מה לעשות. אבל חשבתי, כן, דווקא היה לי ככה שיער כזה שופע וזה. הגעתי לארצות הברית, נכנסתי למקלחת אחרי איזה לילה שני או שלישי שהייתי שם, הלכתי להתקלח, אני פה מסוים מהשמפו, אני רואה כל היד שלי מלאה בשערות. מה זה? באתי לכבוש את אמריקה עם השיער הזה. ועכשיו פתאום, אני עושה עוד פעם, עוד פעם היד מלאה בשערות. זה לא הפסיק כל... הסתכלתי, אמרתי, יש לי שערות בכלל? שבוע, שבועיים, זה חוזר על עצמו. לאט לאט המפרצים המפורסמים של אמא שלי ככה מתחילים להופיע. אוי אוי אוי, מה זה? לא יכולתי להתמודד עם הדימוי החיצוני. לא היה לי מאיפה לשאוב בכלל. ולא ענו אותי, גם בהורים וגם בתומים. שום מימד פנימי יותר לא ניחם אותי. הייתי בשבר לב. זה היה קשה. לאן אני הולך את חרפתי בכלל? מה אני אעשה בלי השיער הזה? כמה בניתי עליו. אתם מכירים את התקופות האלו? לא, לכם בטח זה לא היה. לא יודע. אבל יש דברים כאלה. מה זה? קשה כל כך. אני חושב שזה אחד הסיבות, אגב, שהתחלתי לחפש כל מיני ממדי עומק של נחמה. כן? ממדי עומק של נחמה. ואולי בסופו של דבר, באמת הגעתי לנקודה העמוקה הזו, שלא משנה כמה שרות יהיה לי. שלא כמה שרות. כן. אני שמח. כן. אבל זה קשה. כלומר, אילון, העניין הוא כזה. אנחנו צריכים להבטיח לעצמנו שכאשר אנחנו מתבוננים בעיניים פקוחות, בדימוי החיצוני שלנו, במעשים שלנו, גם אם לא מעשים נעימים, אנחנו לא ניפול מן הרגליים. אנחנו נהיה חמושים בביטחון פנימי אדיר, שיש בכוחנו לתקן, יש בכוחנו לשנות פני אדמה, יש בכוחנו לשנות את הכעס והגאווה. ואדרבה, הניסיון הזה מלא אותנו באושר יצירתי, שאנחנו חושפים את היסוד היצירתי שבתוכנו, קרי נשמה, שיודעת להפוך, מה שאמרנו, לאבד, עבדו את השם בשמחה, שאנחנו מגלים את כוח העיבוד, כלשונו של המסילת ישרים. ולכן ניתנה פה זו הנשמה, שלה יש את הכוח לאבד, לעבוד, ובה יקבל שכרו לעתיד לבוא, שמגלים את הממד הכפול של הנשמה. כוח העיבוד והתעשייה, שהיא מסוגלת לקחת את כל הזבלים ואת כל הכישלונות, ולהפוך אותם ליתרונות, זה העוגן. זה העוגן. חשיפת המימד היצירתי הבטוח, שמצידו אני תמיד אהוב, אני תמיד שלם, הוא נקודת המוצא שלי למפגש עם החסרונות של החיים. אין לי שום פחד להיפגש עם החסרונות. אני משאיר מבט בגבורה אדירה, בעיניים פקוחות, אני גאוותן. כמה טוב שאני לא מובטל, יש לי מה לעבוד. איזה כיף. היום אני... כן, אתם מכירים את המצב שאתם מלאים חדורים בחשק לעשות נקי בבית. כן? הלכלוך דווקא מדרבן אתכם. עכשיו אני אסתער פה לפינה, תראו את הלכלוך הזה, אני אראה לו מה זה. פתח מנקי שם, שני דליים שוטף. מסתכל לתוצאה, מצוחצח, יפה, כולים מלא שמחה. איך העזת אלי שיר מבט על התינופת שהייתה פה עוד לפני דקה? הרימה של חצי מטר. היית חדור ברצון עז פנימי לנקות. בידת הנקיות. אז מה הפלא? אנחנו צריכים לעצור כאן. צריכים להיכנס פה עכשיו... זה נקרא השומר החדש, שומרי הקרקעות, כן, בגליל וגם בדרום. איש מיוחד במינו. מה?
בבית המדרש
הישר. חשב שהם רוצים את זה. סליחו, כנראה שהם רוצים שתשתפו הרבה אנשים, כדי שלא... סליחו, ביקשו מהם.